wieder zur Gartenverlust von 15 Meter. Also für was sind die 54,6 Meter Werte? Die ist in Worten, was man halt 6,6 Meter. Also für Longzähne werden mehr Fettensitz als 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 Fettensitz als
התמה זה נעים לרדיו שלום, התחנה משדר בשפה העברית מקופנהגן, בירת דנמרק. אנו משדרים מדי יום ראשון בין השעות 4 ו-6 אחרי הצהריים לפי שעון דנמרק, ושידור חוזר מיד לאחריו בין 6 ל-8. בישראל המקדימה את דנמרק בשעה תהיינה שעות השידור לפיכך בין 5-7 אחרי הצהריים ובין 7 ל-9 בערב. יום ירושלים חלף עבר לו, והוא נחגג לפני שלושה שבועות. אבל הגורם לחג הצעיר הזה חל דווקא היום, השבעה בחודש יוני, שנת 1967. מבט בלוח השנה מעיד על כך שהיום הגורלי במלחמת ששת הימים לשחרור ירושלים היה היום, לפני 48 שנים. את השידור של היום כבר השמענו בעבר, זה היה רב שיח שבו השתתפו שגריר ישראל באותה שנה כרמי גילון, יגאל רום שהגיע לירושלים בנעוריו המאוחרים, דורון זילברברג שנולד בעיר, לוי זהבי שאף הוא נחת בעיר בתקופה מוקדמת בחיים, ואנוכי שחייתי שתי תקופות בעיר, כל אחת מהן 8 שנים. באולפן אלי כהן שערך, מגיש ועל המכשירים, ואני מאחל למאזינים הנאה מן השידור.
כדי להיכנס לאווירה, בחרתי דווקא בשרה לשרון, בערב מיוחד לשירי ירושלים, ולשמוע אותה זה גם כן חלק מהחוויה, אז בואו נקשיב יחד לשרה לשרון ולשירים ביהודה לעולם שתשב, ציון תמתי, ירושלים.
לכולנו. ואלה שיצליחו לענות כאן, ואלה שיצליחו לענות בבית. הרבה שירים, הרבה סיפורים, הרבה אגדות נכתבו על ירושלים. קצת מהיראה והכבוד שאנחנו חשים לירושלים, וקצת מהאהבה שאנחנו חשים לירושלים. ואת השמחה שבאנו לירושלים, אנחנו נבטא הערב ונשמיע בשירים יפים, בשירה אמיתית. לך נפשי הומיה מרחוק, עם אירי.
טוב, וכמו שאמרתי, נמצאים איתנו באולפן דורון וכרמי ולוי ויגאל. ונתחיל לשמוע, דורון, אתה יליד ירושלים?
יליד ירושלים.
ספר קצת, בין כמה אתה, שנדע כמה שנים היית בירושלים בכלל.
טוב, אני יליד שנת 49, קום המדינה, ביד עם קום המדינה, כך שההתחלה עבורי הם זיכרונות של הוריי, שסיפרו על אמא בהיריון והפצצות, ואמא לא יורדת למקלט כי היו הפלות בעבר, כך שהיה ייחוד בלידה שלי, הרגשתי משהו מיוחד, הסיפורים זכורים לי. זה התחלה. עכשיו, התחלה, במאה שערים, רחוב מלאכי, אפילו עוד זכור לי השם.
מלאכי זה על יד חיים בר, לא?
אם אתה אומר, אני מה...
זה בגאולה, נו. זה בכרם אברהם גאולה, כרם אברהם גאולה.
מאה שערים זכור לי, ובגיל 3, אני עוד זוכר איזושהי תמונה, נהיה לזה מסעית, עוברים דירה, יוצאים מעבר לתחום, כמו שדיברנו לפני התחלת השידור, ועוברים לקריית משה, שיקונים חדשים, היום הם שיקוני הוותיקים, זה נקרא. עוברים אזור, משפחות שהם כולם מאותו סוג, כמו אוריי, כולנו אותו דבר, ילדים, אמא בבית, האבא בעבודה, נפגשים אחר בית ספר, משחקים כדורגל, גולות, וילדות שזכורה לי כפשוט גן עדן. תמונות של יושבים על עצי חרוב, אוכלים מעצי תאנה.
לא שיחקת בעמק המצלבה?
עמק המצלבה כבר מתחיל להיות קצת רחוק, אבל הבאתי איתי פה דוגמאות.
כן, אבל זה לא טלוויזיה, אי אפשר לראות את זה.
סלע אפיל, אני אתאר את זה. אני הבאתי איתי מאובן ענק.
זה פעם ירושלמי.
זה מאובן ירושלמי.
עכשיו זה מאובן בקופנהגן.
עברתי לדנמרק מזכרת, וזה מזכרת חלק מהילדות, טיולים עם חבר טוב שלי, סיני הראל, הבן של מנשה הראל, טיולים לסלע אפיל, זה היה הגבול שלנו. סלע אפיל כבר מתחיל להיות כאילו לתל אביב.
סלע אפיל זה בעמק שבין קריית משה באוניברסיטה, גבעת רם?
לא, לכיוון השני, לכיוון...
יער ירושלים.
יער ירושלים, ירדנו. נכון, בדיוק.
תגיד, לא הכי חשוב בירושלים מי היו ההורים שלך ובאיזה בית ספר למדת?
בדיוק מה שרציתי
לשאול. נכון, זה דיאק.
שואלים ירושלמי שאתה לא שואל אותו
איזה שכונה,
מי היו ההורים שלך ובאיזה בית ספר למדת, ואז יודעים איך לשייך אותך.
אתה יודע מה, אתה מתחיל מאיזה שכונה.
ירושלים זה שכונות שכונות.
אגב, הזכרת את המאובנים, אמרת מאה שערים, אמרתי זה שכונה מלאה מאובנים.
יפה, אבל...
תגיד לי מאיפה אתה, אגיד לך מי אתה.
הטיולים לעמק הפיל, לאסוף מאובנים ואחר כך לזהות ולשמוע סיפורים על המאובנים, זה גם קשור עם אכילת סברס. כל האזור הזה היה עבורי זכור כאזור פרא. אין בתים, אין הכל שבילים, זה לא, אין אספלט. אוכלים בדרך סברס, חותכים אותם, זה משהו, גן עדן.
איפה למדת בירושלים?
למדתי התחלה בית ספר עממי בקריית משה, אחר כך כשלמדתי שם כיתה ו', כבר לא היה מקום, העבירו אותנו לבית ספר בית הכרם, וזו דרך אגב, בהקשר זה אני אספר לכם על ה... בהמשך, על שביתה ראשונה.
טוב, אז
איפה התיכון? באיזה תיכון למדת?
תיכון ליד.
זה ליד האוניברסיטה, נקרא. אוקיי, קרמי, ספר קצת על עצמך. אתה הכי ותיק בינינו, כי גם האבא שלך, גם הסבא שלך, וגם האבא של הסבא שלך היה בירושלים.
כן, נכון. המסע הדרום.
וגם הנסחת את ירושלים ברחובות כמו פרומקין וחבצלת. אבל נגיע לזה יותר מאוחר.
טוב, בעצם אמרת, כל הווייתי ירושלמית. נולדתי בירושלים, בבית הראשון ברחביה, שכני משמאל היה הנשיא, שכני מימין היה ראש הממשלה, ובתווך של רחביה, שזו ירושלים. רון דיבר קודם על בית הכרם, זה בכלל מחוץ לעיר.
אנחנו לא מתחשבים בבית הכרם בכלל.
בית הכרם, הוא התחיל טוב, הוא התחיל במאה שערים, זה דבר שעוד אפשר לספור.
מאובנים, מאובנים.
הוא עבר לקריית משה, הוא למעשה נדד.
אני באנקדוטה רק אספר לכם שכאשר פעם ראשונה התחלתי לעבוד בירושלים בכל ישראל, פגשתי את דן לאור, שהיה תושב רחוב בן מימון, לב ליבה של רחביה, והוא שאל אותי איפה אני גר, אמרתי בקריית מנחם. ירושלים? זה כבר מעבר לקריית יובל, הוא אמר. קריית יובל זה לא ירושלים, אז קריית מנחם.
והוא באמת צודק. מה שצריך לזכור, שבימי הילדות האלה, אני נולדתי ב-1950, עמק המצלבה היה עמק המצלבה, לא היה שם מוזיאון. הדבר היחיד שהיה שם היה מנזר, זה היה שדה.
והשדה היה נמל תעופה, מנחת התעופה במצור.
כן, אבל זה קצת צפון, איפה שגן סאקר.
זה גן סאקר, בדיוק.
אני מדבר על עמק המצלבה האורגינלי עם
הזיתים, עם הזיתים,
הפיל הגדול והפיל הקטן וכל נקודות.
והמערה המטפטפת.
והמערה המטפטפת. הרבה אקשן היה באזור הזה, ומעבר להרים ולמערות ולשדים, הייתה בית הכרם. הרבה יותר קל היה להגיע לתל אביב באותו זמן. קריית מנחם לא שמענו עליה. כלומר, ראינו פעם שלט שהקימו את בית חולים הדסה, כשהדסה נדדה מבית חולים זיו, במרכז העיר. והקימו את הדסה עין כרם, אז בדרך להדסה הייתה מונחת שכונה בשם קריית מנחם. אז אין ספק שגם שאלת איזה בית ספר למדת, מאוד רלוונטית, אני למדת בגימנסיה. מי שלמד בבית הכרם לא שייך. עוד דרך להבחנה זה באיזה שבט היית בצופים. אני הייתי בשבט מצדה, חבר'ה של בית הכרם היו בשבט מודיעין, חבל בכלל לדבר עליהם, הרבה יותר תל אביבי וירושלים.
איך זה יכול להיות מודיעין? מודיעין זה היה ברחוב עזה.
שבט מודיעין היה בעמק המצלבה, בלב ליבו של עמק המצלבה. אפילו לא רחוב עזה, זה אפילו מערבית לרחוב עזה.
אחרי הפילבוקס.
אחרי הפילבוקס, בדיוק. ומה זה הפילבוקס? שם הייתה עמדת את השמירה של ירושלים. הנה הוכחה נוספת שקריית מנחם ובית הכרם מחוץ לעיר.
אז אם ככה הגנו עליך כבר אז.
בוודאי. אני נולדתי כבר לירושלים המאוחדת. אני הבן הקטן במשפחה. וגדלתי בצדו של הסבא שלי, השופט כאן פונקין, בשכונת רחביה בירושלים, ב-1920. מדהימה של הבית. חוקתו, כל האזור סביב הוא שדה בניינים, שני בניינים, אחד של דוד ילין המפורסם והשני של ארתור לופין שנמצאים עדיין בבנייה. יותר מאוחר מנקרים את ביתו של מנחם סישקין, יואל מוישה סלומון המפורסם שהתחיל בפתח תקווה, אבל הוא בעצם גם ירושלמי, הוא שחקן חיזוק של פתח תקווה, אבל הוא ירושלמי בעצם. וזהו, בתוך ההוויה הזו גדלתי.
אבל בין אוסישקין לביניכם היה רופין.
בינינו, כן, הזכרתי את ארתור רופין, וראוי להזכיר כמובן את צריפו של בן צבי.
אז זה היה כבר בכיוון של הגימנסיה העברית.
בכיוון של הגימנסיה העברית, ודוד בן גוריון, שהתגורר ברחוב אוסישקין, פינת בן מימון, קרוב לדן לאור שהוזכר קודם. גולדה מאיר, או משה שרקין, שרת כשר חוץ, גר כמעט בשכונה
בבלפור,
בבלפור
שם.
בקיצור, זה מה שנקרא סביבה טובה.
אתה מטמיע אותנו בזיכרונות
כאן. ואני מצטער שאני משפח, אני יכול להמשיך כך עוד כמה שעות, ואני בזה מסיים. יש לי פה ספר נהדר שנקרא דוקטור מול דוקטור גר, על שכונת רחביה בירושלים. וזה פחות או יותר באמת מתאר את השכונה. ואני רק אסבר את האוזן, דורון הזכיר פה לראשונה חבר טוב שלי, בשם סיני הראל, שגר בבית הכרם, אבל הוא נעשה חבר טוב שלי רק בצבא, ושעד הצבא הוא גר מחוץ לעיר, הוא גר בבית הכרם, כשנפגשנו זה היה בצבא, הוא שאמרנו צה"ל הוא כור ההיתוך של החברה הישראלית, הוא אפילו מצליח לחבר ילדים רחביאתים עם ילדים מבית הכרם.
טוב, ילדים של רחביה זה בכלל היה משהו מיוחד במינו. אגב, בוליק, אברהם בית יהושע הוא גם כן מרחביה.
בולי היה מדריך בצופים של אשר.
בוא נעבור ללוי. לוי, לך היו שני עברים ירושלמים. אתה הגעת פעם אחת ועזבת וחזרת. איפה גרת בפעם הראשונה?
בירושלים ב-49, נתתי לירושלים. כמעט 9. לעלייה... ואחרי שנתנו 3 חודשים בכל מיני מקומות בארץ, החלטנו, עלינו לירושלים ולא לישראל. אז החלטנו שאנחנו רוצים גם להגיע לירושלים. כל מה ששמעת מסביב, כמו על המיוחסים האלה שכל ברחביה ובית הקרש בקריית משה.
לא, לא, דורון היה עממי בגלל שהוא גר שם מלאד כשגון המקשר.
כן, כן, זאת לא ירושלים שלי. ירושלים שלי בעצם מה שהיה פעם מלון פס, היום קוראים לזה, בנו אותו מחדש, קוראים לזה
מתחם ממילה. מתחם ממילה.
מלון קיים בשם אחר.
משרד המסחר והתעשייה.
לא, לא, מלון.
אה, למעלה, ליד החומה.
ליד שער יפו מול מאקליס. שם גרנו, ושם עברה הילדות שלי בירושלים.
תוך כדי שיחות עם החיילים
הלגיונרים. תוך כדי שיחות, פעם אחת הם כעסו עלינו, על הילדים.
זרקו אבנים.
זרקו אבנים שפגע בה, אבן אחת פגע ביד של גיסתי, שישבה שם ליד הדלת וקיפלה קו. אבל בסך הכל זה היה מאוד נחמד. אנשים שגרו שם בסביבה, הרבה מהם היו עולים מעיראק, שדיברו... ערבית, זה כבר היה, דיברו עם הליגיונרים, ממש ככה, שמיעו מוזיקה. אבל אני בעצם שבאתי בבית ישראל במאה שערים, שם בשוק מאה שערים, הלכנו לעזור לחנויות ולהרוויח כמה גרושים, או פרוטות אז היה. כך שדג מלוח, בחיים שלי לא ידעתי מה זה לפני שהגעתי למאה שערים.
נדמה לי שאז קראו לזה לקרדה, לא? לא, 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 לא.
נכון, שני דברים שונים, כן.
אפילו קראו לזה הרינג.
היו החביות האלה עם ריח נוראי שלא סבלתי, כל מיני דגים, מלח, אבל זו הילדות שלי.
וזה המספר אחד, אחר כך עברת למושב וחזרת לירושלים.
כן, אנחנו אחרי ארבע, קצתם ארבע שנים בירושלים, החלטנו, החליטו המבוגרים שעולים למושב, לבנות מושב בנגב, ואז היה בבית נגב, היה אומנם בין בית קמה
לכביש
שר, קצת השני, אזור השובלים, מה שנקרא, מרחבים, ו... עברנו לגור שם, ושם אני ירדתי לבית הספר החקלאי, שם כל הצעירים שם.
אבל בוא נחזור לירושלים.
כן.
אתה חזרת פעם שנייה לירושלים.
אחרי כמה שנים אני חזרתי לירושלים. מי שגדל בירושלים, או שלומד לאהוב את ירושלים, קשה לעזוב אותה. וזה מה שקרה לי.
אני מוכרח רק להגיד משהו על ליגיונרים. לוי הזכיר את הליגיונרים. מה זה היה ירושלמי הרפתקן?
מוסררה.
לא מוסררה. היה מקום הרבה יותר מעניין, זה אבוטור. אבוטור ממש יכולת לעמוד על הגג בקצה השכונה היהודית ולהסתכל על ליגיונר לתוך העיניים. כמובן, ירושלים, לפחות ההורים שלי עוד חיו בתחושת המצור. היה קשה להם להשתחרר מזה, אז בכלל לצאת מגבולות רחביה היה צריך אישור מיוחד. ללכת לאבוטור, זה היה באמת הרפתקנות לשמה, ללכת לליגיונרים, היינו מביאים להם סיגריות, מקבלים מהם סוכריות. כלומר, היינו גונבים סיגריות להורים.
מה, אתם זורקים להם את
זה? ממש, זה לא, זה מרחק 5 מטר. הדבר השני, זה היה המנזר, אם אתם זוכרים, בדרך לתלפיות.
נוטרדם?
כן. כן.
לא נוטרדם, המנזר בית תלפיות.
תלפיות בדרך לצפון תלפיות.
היום זה הדרך לארמון הנציב.
מצד שמאל.
על השוק בשער דמשק.
בשער דמשק, זה בשער שכם, בעברית. בכל אופן, המנזר הזה זה מנזר אחר. אתם זוכרים, יש חומה מאוד מאוד ארוכה שמתחילה באזור המכס, תחנת הרכבת, ומסתיימת בפאתי ארמון הנציב. שם היינו הולכים, המנזר, שטח המנזר עצמו כבר היה בצד הירדני, ושם היינו הולכים מציצים בין החרכים של השערים כדי להסתכל על חוץ לארץ.
אני מוכרח לומר, אחרי ששמעתי אתכם, אני הכי פחות ירושלמי מכם.
כן, אתה יבוא, בגלל זה הבאתי אותך הנה.
הייתי בירושלים עוד לפני שכל אחד מכם נולד, כי את הביקור הראשון בירושלים עשיתי ב-1947.
אדוני, אני הייתי כבר גדול אז.
אה, אלי היה.
גם אני הייתי.
בירושלים. הגעתי לירושלים לפניכם, חוץ מאשר אלי כהן, שהוא כמובן היה.
זקן, זקן.
אבל אחותי זכתה אז לטיפול בחולים הדסה, ירושלים, ואני באמת זוכר את העלייה לירושלים, שהייתה מסיעת חתחתים במכונית,
שנקעה
באמצע הדרך, כנראה באבו גוש, זה לא כך זוכר, ופתאום עלה את האש מן המנוע, וחשבנו איך לבלות את הלילה בקרב השודדים, בקרב הסכנות האחרות שהיו מסביבנו. לשמחתנו הגענו בשלום, והפעלים של החיות המפורסמות במוצא, והגענו בשלום. אבל זה היה הביקור הראשון של ירושלים, שבאמת אני לא זוכר שום דבר. הביקור השני היה ב-1952, כאשר הייתה הצעה היסטורית בכנסת לבחירתו של יצחק בן צבי. באותו זמן עבר עלינו אסון משפחתי, אמי איבדה את בעלה השני. יחד עם אבי, התארחנו אצל חבר הכנסת חיים בן אשר, וחיים בן אשר, הכנסת, אמר לנו, אתם יודעים מה? אתם, הנה, יצחק בן צבי, ולחצו לו את היד ליצחק בן צבי, עוד ערב היותו נשיא המדינה, אז הייתה התגודדות מאוד מאוד סבירה, כמעט כמו ההתגודדות אתמול באירוויזיון, בין הרב מרדכי נורוק לבין יצחק בן צבי. אנחנו זכינו ללחוץ את ידו של יצחק בן צבי, עוד לפני בחירתו, אבל לומר, כאשר הם אחר, אני מזמין אתכם לצריף. הנה, קרמי הזכיר את
צבי, באומנם זכינו. פמיניסטה, אקטיביסטה, איתו
להם, כן. יצחק בן צבי כבר אחרי שנבחר. בזכותו של חיים בן אשר. לשמחתי יאמר שהיה לי פנסיון, פנסיון בבית הכרם, מחוץ לירושלים, בבית הכרם, פנסיון
אהב כרם,
ושם קיבלנו לאכול דייסת סולת עם ריבה, מאכל מזוויע, שהאבא שלי אהב אהבה עדינה,
ואכל
את דייסת הסולת.
מה זה, משהו פולני, לא?
גם של אחותי. זה הסיפורים שלי, זה הזיכרונות שלי מירושלים.
אבל אני מוכרח להתפרץ. בגלל שבן צבי הוא באמת דמות אחרת לגמרי. אם אתה מנסה לחפש מה עבר עלינו ב-50 שנה האחרונות, ויגאל ציין את 52, כך ותסתכל על בן צבי, ותשווה את זה למציאות של היום. אני זוכר את בן צבי שכן, לטייל בשכונות ברחובות ירושלים. ירושלים, נזכיר לכם, זה רחביה, לטייל ברחובות רחביה, 10 מטר ממנו מאחור פוסע שוטר, שזה הייתה ההבטחה שלו,
או השליש שלו.
לא השליש, הוא היה הולך כמו שוטר. כל אחד ברחוב שרצה לדבר איתו, ניגש אליו, לחץ לו יד, סוחר איתו. הדבר השני זה בשנות ה-50, שוב, אנחנו נתקענו שם, לא אכפת לי היה להישאר שם. היו השנים שהתקענו לכאילו מדינות אפריקה לקבל עצמאות. ראשי מדינות אפריקה התחילו להגיע מזה אחר זה ארצה, כמובן הגיעו לבית הנשיא. כל יום היה לנו אחד בגדוגו, אחר כך הופוי בעני וכל מיני כאלה. מה התחביב העיקרי של הילדי רחביה היה בסוף חתימות. אנחנו היינו עובדים שם מול בית הנשיא שהיה אצל המשנה, ולוקחים חתימות מהחבר'ה האלה, שכם ידעו לכתוב, לא ידעו לכתוב. זה היה הוויה וחוויה שלמה, שבעצם כל מי שרצה להשתתף. הפעם היחידה שהיה בלגן זה היה כשרולף פאולוס, השגריר הראשון של גרמניה בישראל, בא להגיש את כתב האמנותו, ואז היו שם התפרעויות ומהומות, אבל חוץ מהמקרה הזה, זה היה שטח פתוח. למעשה, כל אחד יכול להיכנס לצריף בזמן שבן צבי נפגש עם הנשיא, והייתה אווירה אחרת.
תראה, הזכרת את הצניעות, אבל הצניעות לא הייתה בשנות ה-50. אני עברתי לירושלים ב-65. גרתי בשכונת קריית מלחם, הרחק הרחק מעבר לגבולין. באמת על הגבול המערבי של ירושלים.
טוב לגור בגבעת ברנר.
כן, אבל הזכיר דורון את התאנים ואת עצי הפרי.
את גן העדן.
זה היה גן עדן, כי יכולת לקפוץ מהשכמור לעבור את הגדר, והיית ישר בתוך המוסתנים שמה שהשכמים, התאנים והעדן. אבל בקריית מלחם הייתה אווירה של צניעות. מה זה צניעות? ישראל מן הבעל האטליז היה מוכר את הסחורה שלו כשמוטף אותה בנייר עיתון. מאחר שאשתי מוצאה... אירופאים הוא אמר, דחת את המגירה, הוציא את הנייר...
המשובח.
את הנייר המשובח, והיה עוטף את העוף שלו.
יש כאילו
רק
מאוד אקספיסיבי
פעם ליהודים ישראל. או יעקב בחנות
המחורית. מה זה שאולי הרבה פינסלפרווית
לגלית
אמבוס אנטר יהודה,
שאולי נעצת את... אז היו כבר סופרמקים. דורון אמר שכשהוא זוכר את ירושלים עוד לא היו סופרמקים. אבל אני זוכר את ירושלים, כרמלה עם העין המקומקים, שהתור לקוחה של כרמלה היה תמיד... היו תמיד 20 אנשים. למה? לא היית קונה. מה זה קונה? אתה צריך לספר לכרמלה מה שלומך, ומה שלום האישה, ומה שלום הילדים, ומה שלום ההורים, ואיך הולך.
והיא
התשמעה כדי לדעת, באמת לקבל אינפורמציה. או אם היית קונה, לפחות זה הסיבות, עובדיה, העולם הזה הקבוע כבר היה מכיר אותך. בוא. אל תקנה פוגע. מכניס אותך מאחורנית אל הארגזים, שתוכל לקרוא את העגבניות היפות מהארגזים, עוד לפני ששמו אותם בדוכן. זאת הייתה ירושלים שאני זוכר אותה, ואני מוכרח לומר שאני מבקר בירושלים היום, דבר, חצי דבר מזה לא נשאר.
תקווה
שאני זוכר, השתנתה לחלוטין, הזאת באמת, אפשר רק לומר, הלוואי נשארים באותה תקופה שאנחנו זוכרים.
טוב, עכשיו תרשו לי גם כן להציג את עצמי. אני הייתי גם כן ירושלמי בשתי תקופות של החיים, לא נולדתי בירושלים, אבל הגעתי לראשונה בגיל 6, חייתי בירושלים בנחלת אחים, שזה שכונה קרוב לרחביה, אבל חס וחלילה רחביהים לא היו באים לשם.
בהחלט, היא בגבולות ירושלים.
כן, אדוני, בגללנו המצור נשבר, רק שתדע לך. בגלל ששדה התעופה של ירושלים במצור בנו אצלנו, בעמק המצלבה, מה שהיום נקרא גן סאקר. זה היה גלגול אחד. עכשיו, מנחלת אחים עברנו לתל ארזה, וכאן בא החלק שעמוס עוז כותב עליו הרבה מאוד,
כרם אברהם. אהבה וחושך.
בדיוק, הסיפור בין אהבה לחושך. זה היה מחזור אחד שלי, ואחרי שהמחזור הזה נגמר, כולל המצור, אז הלכתי לקיבוץ 5 שנים, וחזרתי לירושלים למחזור מספר 2 שלי, ואז התחלתי כצלם עיתונות, והתפרנסתי יפה מאוד על לוי זהבי. למה לוי זהבי? בגלל שזרקו אבנים במוסררה ולמעלה, במלון פאס, ואני הייתי מצלם, ותמיד היה לי קצת פרנסה מזה, ופרנסה נוספת הייתה לי סיפור של קרמי בקשר לבית הנשיא עם כל האפריקאים שהגיעו לשם בתחילת שנות ה-60, וזה היה משהו שדיברתי עליו גם אצל משה תימור, על הפרנסה שהאפריקאים סיפקו לי. הם היו מפזרים כסף, זה היה משהו, וכל קונסוליה הייתה צריכה לקנות מאות תמונות כדי לנכדים שלהם, לנינים שלהם, וזה היה... הפלישה האפריקאית לישראל הייתה משהו, וזה היה אצל בן צבי הרבה מאוד, כמו שכבר הזכירו.
אז... אנקדוטה על ירושלים הצנועה, מותר? כשהייתי בכל ישראל, ככה בתחילת דרכי, זה היה תחילת שנות ה-70, נתבקשתי לראיין את ברכת השנה החדשה אצל הנשיא שזר. הזכרנו את הנשיא השני,
תחזקנה הרגליים.
ונזכיר גם את הנשיא השלישי.
אתה זוכר מאיפה זה תחזקנה הרגליים? מגמר גביע המדינה.
זהו, אז את הרעיון הזה הוא גמר, והשם יברך את עמו בשלום. אמר, טוב, הטכנאי סגר את המיקרופון, הנשיא שואל אותי, כן, רעיין, אומר לי, נו, איש צעיר, איך זה היה? אתה שואל אותי, בתור שפוצו? או, אני שואל אותך בתור עם ישראל. עם ישראל שלי. אתה מבין? ההתייחסויות היו אחרות לגמרי.
אני אוכל לספר לכם משהו על...
Da jeg var jøde, var jeg fri for mange fordomme, der også andre indskrænkede
brugende
intellektet. Og som
jøde var jeg forberedt på at gå i mission, og undvære den kompakte mig. Det tror jeg faktisk også, jeg vil sige, at der er noget, der passer på de tre kvinder, ikke? Altså, de skal
altså ikke... De var stærke, de måtte undvære den kompakte mig, og tænke støtte, de var tilbørende i deres ting. Som jøder, ikke også nogle gange politisk som socialister.
והעבירו שיעורי דמוקרטיה, אזרחות, בכל היישובים החדשים. והאזור שלנו היה אחד מהם. מה עשו את זה?
החדשים.
היה כנס פה, בנייני האומה. כל הציבים של כל היישובים האלה, קודם כל כל אלה שעמדו הגיעו לבנייני האומה. ונציג מכל יישוב היה צריך לגשת לאליו ולקבל תעודה. יצא לי למזלי להיות הנציג של האזור הזה. ואנחנו יוצאים בקרץ מהדרום, מהנגב, חם. לבוש מכנסיים קצרים, סנדלים,
לחוצה,
ואני בא לשם ולא חשבתי על זה, כשיצאתי מהבית, לא חשבתי שאני הולך לפגוש את דוד בן גוריון. חשבתי שאנחנו נקבל את זה בצורה זו אחרת, ואני צריך לעלות על הבמה עם מכנסיים קצרים וסנדלים, והיה לי הכבוד ללחוץ את ידו של בן גוריון. עכשיו, זה מה שכולם עשו, אבל היות לחוצה שלנו, האזור שלנו, היו הכי הרבה ילדים, והצעודה הייתה כזו ארוכה, אז הוא דיבר אליי שני משפטים, שאל אותי, איך קורה שיש לנו כל כך הרבה ילדים? מה? סיפרתי לו שאנחנו נדעד אותה מזמן, וזה מה שקורה אצלנו.
האשכנזים לומדים את הדמוקרטיה, אצלנו עושים ילדים.
לא חשבתי על זה, פשוט אמרתי את זה, אנחנו נעדות על זה, גם אחרים היו, אבל אנחנו היינו יותר מזרחים כנראה.
טוב, יש לי סיפור בשבילכם.
רק רגע, עמוס עוז, על אהבה וחושך, הוא סביבה שמתאים את הדמוקרטיה, זה מן הכלל. השיחה שבה הוא לא אמר אף מילה,
אני אחרי דורון מבקש גם זכות לספר
סיפור. אני חושב שנעשה הפסקה. שקה קלה לשיר, ונבקש מדורון להזמין שיר.
אוקיי, אני מזמין שיר, ירושלים של זהב כמובן.
טוב, התחלה. בסדר.
איזה מקוריות.
הביצוע שלי ויורם.
Kapella i Paradis, som handlede om Emma Goldman og hendes venner, og også nogle af de folk, der ligesom har ført hendes samfund. At det er ikke meget bedre, hvis man så får en lille anden. Og så siger hun, at det er meget bedre. Faktisk i udgivelsen af Emma Goldmans forandringer, der skriver hun, at der var en lille sherba, der jo sherba, uvel i bar. Yerushalayim shel zahav, veshel nechoshet veshelom, anu lechoshet veshelom, anu lechoshet veshelom.
calling from the temple to all the world to pray. The shepherd pauses in the valley and visits everywhere. Jerusalem forever young, yet forever old.
Til man er færdig, og alle skal være enige. Det var meget spændende,
men
det tog lidt tid. Og sådan
har
det også været med
familien. Your golden sun that lights the future for all men everywhere. The cornerstones forever sleeping, where pilgrims throw the 4 years. To reach a warmness and weeping, to pray for peace with the tears. Jerusalem forever young, yet forever old. By heart to sing a song of glory. Jerusalem, Yerushalayim shel zahav, v'shel nechoshet v'shelom, alo lechol shirayich ani.
כן, דורון, רצית לספר משהו.
כן, אני פשוט הסיפור של כרמי עם חתימות של מנהיגים, של שגרירים, מזכיר לי אנקדוטה, חוויה אישית שלי בעצם, מפגש הראשון האישי שלי עם משה דיין, היו מפגשים נוספים, אבל המפגש הראשון היה בהקשר של טיול של שבת, הטיול הרגיל שברגל של אוריי לכיוון המוזיאון. אני בעצם לא זוכר מתי נחנך מוזיאון ישראל, אבל טיול, אנחנו מדברים על שנות ה-60.
62.
מתאים, אני ילד בערך בין 11-12, מתאים לסיפור. ובדרך אני רואה בכניסה למוזיאום, אני מזהה את משה דיין, הרי קל לזיהוי, ואני רוצה חתימה. ואני מבקש עט מאבי, ולהזכיר לכם, העטים באותה תקופה, זה היה עט שצריך ללחוץ ולסובב קצת ימינה, על מנת שהרפיל, המילוי, יהיה במצב היקון של כתיבה. ואני מתרגש כמובן וניגש למשה דיין, הוא גם, אני לא זוכר, שומרי ראש, הולכים, כל הציבור פוסע הלוך וחזור, ואני מגיש לו את העט והנייר. משה דיין לוקח את העט, חותם, אבל הרפיל לא היה בחוץ. אז הוא מחזיר לי את העט, אני לוחץ, מפעיל את העט, שהוא מוכן לכתיבה, אכן בטוח מוכן לכתיבה, אבל משה דיין מסרב, מחזיר לי את העט, לא, היית צריך להכין אותו מראש. וכך נשארתי עם החוויה הזאת.
וללא חתימה.
ללא חתימה של משה דיין.
כרמי, רצית גם כן לספר משהו.
כן, אפשר להמשיך בנוסטלגיה בלי סוף. אגב, אתה יודע מה התפקיד הכי חשוב של משה דיין מילה בכל הקריירה הרפואית?
המושל הצבאי של ירושלים.
יפה מאוד, אלי, זה ירושלמי. התקבלת למועדון. בן גוריון, אך איפה הם המנהיגים ההם? היה באמת
מתחת לאבנים,
אני חושב, עבור כל עם ישראל. ובטח בירושלים, וכמו שאמרתי, אנחנו היינו אספני חתימות. הממשלה ישבה אז ברחוב בן גוריון, פינת קרן קיימת, מול הגימנסיה, מול בית הספר שלמדתי בו, וכל יום ברבע לאחת היינו מתעצבים שם כ-60-70 ילדים, ומחכים לשרי הממשלה שיוצאים מהישיבה לקחת חתימה. היה אחד שלא ניתן היה להגיע אליו, וזה בן גוריון. בן גוריון היה מוקף בשומרי ראש כבר אז,
אבל הדבר השני, הוא מעולם לא הרים את ראשו. תמיד עיניו היו נמצאות בקרקע, והוא מהרהר. או על אפלטון, או על משהו אחר. או על בורמה אולי.
על עולות.
יום אחד, אחרי שנה וחצי, הוא הרים את עיניו, ורואה את כל הילדים עומדים שם, מנסים להגיע ולא מצליחים. הוא שאל, מה עושים פה כל הילדים? אז אמרו לו, הם רוצים חתימות, אז למה הם לא באים למשרד לקחת חתימות? השומרי ראש כמובן החבירו, אבל הוא בשלו, היום בחמש תהיו אצלי במשרד ואני אחתום לכם. אני מדבר על שנת 57-58. טוב, אנחנו הולכים הביתה, אני אומר לאמא שלי, אמא, צריך תגעצי את החולצה הלבנה ואת המכנסה עם הקצרים הכחולים. אני הולך לבן גוריון, היא כמובן לא האמינה לי, אבל אחרי התאמת גרסאות בין ההורים של כל הילדים שהיו שם, האמינו לנו, בשעה חמש אנחנו מתייצבים במשרד ראש הממשלה במיטב בגדנו, ומוזמנים אחר כבוד לחדר הישיבות, ומחלקים לנו מיץ תפוזים, הרי הוא מיץ פז. ובן גוריון נכנס לחדר, ומתחיל את מה, הדבר הרי שהציק לבן גוריון יותר מהכל, זה שיש ישראלים שנושאים שמות משפחה זרים. והוא מתחיל לעבור ילד ילד, מה שמך? רבינוביץ'. מה זה רבינוביץ'? תחזור הביתה, תגיד רבין, אתה לא רוצה להיקרא בשם. וכך עובר מאחד לשני. אני למזלי משפחתי אמצא את השם גילון, שם ישראלי מובהק עוד ב-1950, עוד לפני שנולדתי, כך שזה, אני עברתי בשלום את המבחן, אם כי הייתי צריך להסביר לו למה אבא שלי החליף את השם, כן? אבל זה בן גוריון, שאני חושב שאנחנו יכולים פה לשקוע בנוסטלגיה אין קץ. מאחר ולכולנו יש את הפינה החמה הירושלמית, אבל ירושלים של היום היא לא ירושלים של פעם. אני צריך גם לחזור ולדבר.
קרמי, אני רוצה לשאול אותך, אתה בעל עבר ירושלמי מאוד עמוק, אולי תספר לנו קצת על פרומקין, על הסבא שלך ועל האבא של הסבא שלך.
אבא של הסבא שלי, ישראל דוב פרומקין, הגיע לירושלים ב-1840 מליטא, ותרומתו לירושלים, הוא התיישב ברובע המוסלמי בעיר העתיקה, בחצר שכנה לחצרו של מי שמפורסם היום, פייסל אל-חוסייני, אבל משפחת חאג' אמין אל-חוסייני. כלומר, מקום יוקרתי.
המושבה האמריקאית, לא?
לא, ברובע המוסלמי.
בתוך
החומות, אבל הוא לא גר ברובע היהודי, אלא גר ברובע המוסלמי. ולראיה, אריק צודק, יש יהודים חיו ברובע.
יש לכם קושן?
היה לנו קושן, אני כבר אגמור את הסיפור ונגיע באמת לספר את סיפורה של ירושלים. על כל פנים, הוא תרם את תרומתו לירושלים בשני דברים. הדבר האחד, הוא הקים את העיתון העברי הראשון, חבצלת.
שעל שמו יש רחוב בירושלים.
יש רחוב בירושלים שנקרא רחוב חבצלת. היה עיתון עברי שעסק בענייני חולין, כלומר, השתמש בשפת הקודש בדברי חול. חברו הטוב היה אליעזר בן יהודה.
עיתון בעברית.
העיתון הופיע בעברית, הוא הוקה כמובן על ידי בעברית, מה שלא היה פשוט. דבר שני לספר עליו זה שהוא עסק בקליטת העלייה הראשונה שהגיעה מתימן, והושיב יישב אותם בסילואן, הרי היא שילוח, וזה עוד הוכחה לנוכחות הירושלמית בשילוח או בסילואן, שעד היום שנויה במחלוקת פוליטית. והדבר השלישי, הוא הרח את הרצל בביתו, כאשר הרצל ביקר בירושלים.
בממילה?
זה חשוב.
בממילה?
לא, 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 ביתו ברובע המוסלמי בעיר העתיקה.
אבל הרצל גר ברחוב, שכן ברחוב בממילה.
אבל הוא ביקר אצלו בבית, הוא בא לשתות קפה. אחר כך סבי עזב את החומות והתיישב, בנה את ביתו הראשון ברחוב החבשים, היום זה רחוב אתיופיה בירושלים, על יד רחוב הנביאים.
אליעזר בן יהודה.
כן, ומשם הוא נדד, כפי שכבר אמרתי, ב-1920 לשכונת רחביה בירושלים. הסבא הזה שלי, גד פרומקין שמו, גם על שמו יש רחוב בירושלים, היה שופט, למד משפטים בקושטה, הרי איסטנבול, יחד עם בן גוריון בצבי ושרת. וב-1912 חזר לארץ, מונה, היה עורך דין, מונה כשופט בתקופה אוטומנית עוד, ולכל אורך ימי המנדט שימש כשופט, והיה שופט, שופט עליון, השופט היהודי העליון היחיד בתקופת המנדט, עד ל-48, והוא היה, גם הוא ירושלמי בנשמתו, וכך גם ילדיו ונכדיו, אני נמנה עליהם ובנותיי, ואני מקווה שגם כל שארית ימינו יהיה ירושלים.
בספר ירושלים, כיבוש ירושלים בשנת 1917, אז גד פרומקין כותב פרק די רציני שם על איך הוא חווה את הכניסה של אלנבי.
כן, תראה, במעשה כל סיפורה של ירושלים עובר דרך בבית תולדות המשפחה. אני הבטחתי סיפור, ב-1967, לפחות סיפור אישי שלי, סבי כבר לא היה בחיים, וסבתי, שהייתה אז בת 87, רצתה לבקר בבית שבו היא נישאה, ברובע המוסלמי בעיר העתיקה, מיד לאחר מלחמת ששת הימים. ומיד לאחר שאפשרו ביקורים בעיר העתיקה, היא לקחה את נכדה, הרי הוא אני, והלכנו יחד לבקר את חצר המשפחה, שכמובן מתגוררות שם המשפחות הערביות, ונכנסנו לחצר לשכנים, להגיד שלום לשכנים, אחרי 19 שנים שהם לא התראו.
ניתוק.
סבתי דיברה ערבית שוטפת, כלומר ברמה של שפת אם, כמו כל ילידי הארץ מאותה תקופה. סבתי אגב נולדה ברחובות כבת למשפחת בילויים, ודיברה ערבית באמת שוטפת. בקיצור, הם יושבים, אני למדתי ערבית בבית ספר, בתיכון, בגימנסיה, אבל דיברתי ערבית קוראנית כזו, כן? שאף אחד, שום יצור אנושי לא יכול להבין אותה. והם ישבו שם וקשקשו ופטפטו, ואחד המשתתפים בשיחה, לימים פגשתי אותו ושנינו זכרנו את אותה שיחה, היה פייסל אל-חוסייני. ואיפה פייסל ואני העלינו זיכרונות מאותו מפגש? לא תאמינו, ממש לא רחוק מפה. באופסלה שבשוודיה. ב-1999 שר החוץ השוודי הזמין פלסטינים וישראלים לעשות שלום באופסלה בשוודיה. והיינו חבורה של ישראלים, חבורה של זה, פייסל היה אחד מהם, אני הייתי השני. עלינו כולנו על אווירון בנתב"ג, טסנו יחד לקופנהגן, משם לקחנו טיסה לסטוקהולם, משם חיכה לנו אוטו שקח אותנו לאופסלה, וכל זה, זה אחרי שאנחנו מדברים בערך 10 שעות בדרך עד אופסלה, להפגיש אותנו כדי לדבר ולעשות שלום. אבל מי מוותר על נסיעה לאופסלה, בעיקר בחודש יוני. וזהו, אז פייסל גם זוכר את הסיפור הזה, אני כמובן צעיר ממנו, פייסל בינתיים הלך לעולמו, אבל זה היה המפגש הראשון הישראלי-ערבי מבחינתי.
קרמי, עכשיו תורך, תזמין שיר, בבקשה.
טוב, אני דווקא בחרתי שיר בניגון מזרחי, ציון תמתי.
אז תקבל את ציון תמתי, בבקשה. ועל רקע של ציון תמתי, אנחנו עוברים ללוי. לוי, אתה רצית לספר משהו?
קרמיה, מה שנקרא אתיופיה, וזה נכון, אז הרחוב הזה, זה הרחוב שאני עובר בו היום בשנים האלו, שאני... הרי כשאני נוסע, אמי גרה בירושלים, היא גרה בבית ישראל עדיין, ואני גר אצלה, ואז אני מאוד אוהב כזה עיר, וכל בית הקרן וכל זה אז אני עולה למעלה דרך מאה שערים ואני די קשה אבל אני כל כך אוהב את רחוב החבשי רחוב אתיופיה היום שאני פשוט לא יכול לוותר על החוויה הזו ללכת ברגל את הקטע הזה של הדרך ולרדת למטה דרך הרב קוק
לכיכר ציון
לכיכר ציון לפעמים זה מזכיר לי את האקסודוס, אם זה יכול לך, את הסל מלאו שקופץ על הקירות ויורד למטה לחצר הכנסייה. זה פשוט מין חוויה מדהימה לעבור את הרחוב הזה. אפילו אם אני עושה את פעם ל-3 ביום.
אגב, זה מזכיר לי משהו, אני הזקן ביותר מכולכם לצערי הרב, אז הייתי במצור בירושלים, וידיעות אחרונות הופיע במהדורה ירושלמית מיוחדת, שהודפסה ליד רחוב הרב קוק, ליד מה שהיום נקרא בית ספר סליקסברג, בדפוס אחווה. אז זה היה חוויה, היה עמוד אחד, זה היה ידיעות אחרונות, אני לא יודע מאיפה הם קיבלו את המידע, נדמה לי שמנחם ברש עוד היה כבר...
מהאצבע.
מהאצבע וזה. ברוב, מדינה יהודית הוקמה בתל אביב, זה אחת הכותרות שזכורות לי, ומקודם הזכרנו באיזשהו מקום את דוד בלבניסטי, אז הוא היה מנהל בית הספר שלנו בבית הכרם, וביום הכרזת המדינה, ב-14 למאי 48, הוא הוציא אותנו למגרש מסדרים, למגרש שם של הספורט, והוא אמר, בלבניסטי אמר לנו, ילדים, היום אחרי הצהריים תוקם מדינה עברית, ועכשיו אתם יכולים ללכת הביתה ולשמוח. ועכשיו אני אתן ללוי את רשות הבקשה לשיר, בבקשה.
הללי ירושלים.
הללי ירושלים, יפה, אני אשמיע לכם את הללי ירושלים.
ירושלים את הדושם הללי ירושלים את הדושם יחיזק ברחש עריך וברך בנייך בקרבך יחיזק ברחש עריך
אחרי הללי ירושלים נעבור לאיגל שרצה גם לספר משהו.
לא, אני, אתה יודע, אני כבר מרוב שאנחנו מתפנשים כאן בזיכרונות, ואני הרי...
אז דבר על היום, אם אתה עושה.
אני הרי...
אפילו להיות דביק.
אני לא כל כך בא לזיכרונות ככל שקשור בירושלים, כי אני כמו היחידי מבין היושבים שלא זוכר את ירושלים, אלא בתקופה הרבה... כאשר אני זוכר את ירושלים, אני זוכר את ירושלים כעיר של שכונות, שכמו שניסיתי לתאר את קריית מנחם, זאת הייתה יחידה אורבנית בפני עצמה. כדי להגיע לירושלים הייתה צריך לקחת את אוטובוס מספר 20 ולנסוע למרכז העיר. אני זוכר אגב שבאחת הקבוצות של תיירים שבאו לירושלים, שהדרכתי אותם פה, אמרה לי אישה אחת, אני מכיר אותך איפשהו. אז אולי בירושלים? או, כן, בירושלים. אני אומר, אני מקריית מנחם. נו, אז בטח, נראה, מאוטובוס יש לנו 20, אני זוכר אותך. וכך הייתה באמת ירושלים שאני זוכר. שכונה קטנה שכולם הכירו אחד את השני. ומבחינה הזאת צריך לראות את ירושלים לא כיחידה אחת, אלא כאיזה אוסף הרבה יותר מפוזר של שכונות. אולי מה שקרמי זוכר, התקופה הזאת שירושלים הייתה בעצם קטין אחד, מאוחד, שאפשר לקרוא לו עיר או יחידה עירונית, זה בהחלט לא המצב. המצב של ירושלים שאני זוכר אותה. לכן גם כל ההתייחסות שלי לירושלים היא התייחסות הרבה פחות נוסטלגית. כל סיפורי הנוסטלגיה בעצם הם סיפורים ששמעתי אותם במועד הרבה יותר מורחב. החיים שלי בירושלים היו חיים הרבה יותר אקטיים, הרבה יותר מעשיים, ומבחינה זאת הרבה פחות רומנטיים. אני לא זוכר את ירושלים כעיר כל כך רומנטית. רומנטית קיבלתי ירושלים הייתה יותר רומנטית מבחינה הזאת שאפשר יפה מאוד לטייל בה, אבל לספוג את הרומנטיקה שלה דרך סיפורך או חוויות הילדות לעניין הזה כבר בדיוק.
אבל אני חושב שגם בתקופתך הייתה רומנטיקה, עדיין הייתה רומנטיקה. אחרי 67, העיר העתיקה. אבל צריך לזכור, אנחנו מדברים על ימים אחרים, לא הייתה שום בעיה בשלוש לפנות בוקר ללכת לאכול אצל הארמני, ברוב הארמני בתוך העיר העתיקה. לשתות קוסטר ופיצה, ואני מדבר איתך על תחילת שנות ה-70 כבר. העיר חוזרה, או החומוס אצל אבו שוקרי, ירושלים הייתה באמת עיר שחוברה לה יחדיו, וכך היה המצב עד למעשה האינתיפאדה הראשונה ה-87. במעשה, אם אתה שואל אותי, שנות השלום האמיתי של ירושלים, היו ה-20 שנה שבין 67 ל-87. אנחנו אפשר, אני זוכר את עצמי, את המכונית, המוסך שלנו היה בוואדי ג'וז, אנחנו היינו קונים את הפיתות בעיר העתיקה, לא מדבר על לנגב חומוס או ללכת ל...
או את הבשר הלא כשר בסניורה.
בסניורה, כן, באמת, אלה מוסדות ירושלמים. שרי, אשתי, עם שתי ילדות, עוד 3 ו-4, הייתה הולכת לעשות קניות ירקות בבית לחם, בגלל ששם היה הכי זול, וזה אני כבר מדבר איתך על תחילת שנות ה-80. וזה... וזו אז העיר באמת חוברה לה.
אבל יגאל, יגאל, אני מתפלא שאתה אומר שירושלים לא רומנטית. אתה עבדת ברחוב הלני המלכה, ויש משהו יותר רומנטי מאשר ברחוב הלני המלכה לראות את חומות העיר העתיקה?
לא, אבל זה בדיוק הנקודה. אני עבדתי ברחוב הלני המלכה, ולא גדלתי ברחוב הלני המלכה. וזה שני דברים שונים. יש לי המון המון סיפורים ברחוב הלני המלכה. יש לי גם הרבה מאוד סיפורים ממקומות אחרים בירושלים. אבל אני מדבר על הרומנטיקה כבת לוויה קבועה לכל מי שמזכיר את המילה ירושלים. אתה כבר רואה את הלחלוכית הזאת בעיניים, אהה, לפני שהוא מספר לך מאיפה הוא בא, הוא כבר יודע לספר לך כמה סיפורים יפים וכל כיוצא באלה. אני דווקא בעד הגישה הזאת שמנסה לראות את המצב בירושלים בעין יותר מפוקחת ופחות סנטימנטלית. הגישה הזאת באמת ירושלים היא היום עיר שאתה חוזר אליה, אתה בא אליה, והיא אחרת לגמרי מהעיר שעזבתי. את
תמועת שהראיתי מעלה
15 שנה.
במעלה,
ירושלים הייתה אחרת. אני עזבתי את ירושלים בעצם כשפעם ראשונה נסעתי לעבודה בחוץ לארץ, זה היה ב-88. זה היה לפני האינתיפאדה הראשונה. באמת באותה תקופה שירושלים הייתה, אין אורח שבא לבקר אותך שלא הלכת איתו ישר לעיר העתיקה.
קצת אחרי האינתיפאדה.
ב-88, סליחה, שנה אחרי
ה-88.
אבל אני זוכר את השנה. מבחינה הזאת אתה חוזר היום, אני בא היום לירושלים, אני בא לעיר שבאמת קשה לי להכיר, קשה לי להזדהות עם העיר הזאת שעזב, לא כמה העיר הזאת שיש לה.
טוב, יכול להיות
מספר התושבים, תחשוב על מספר התושבים, האוכלוסייה הרי הוכפלה.
אני לא חושב שזה מספר התושבים כל כך, אני חושב שאתה פשוט לא כל כך ירושלמי יותר. בשבילי ירושלים עד היום, אני מגיע לירושלים, אני רואה את כל היופי, את כל ה... ייחוד, את כל ה...
אני לא מדבר על ירושלים כעיר לטייל בה, אני מדבר על ירושלים כעיר לחיות בה.
גם מבחינה זו, שאם אתה הולך לרחוב בן יהודה או במדרחוב או קינג ג'ורג', אתה יוצא לתלפיות אפילו. עמק רפאים, אתה עובר שם בלילה, זה לא לטייל בה, אתה רואה את ירושלים חיה בצורה אחרת, צורה מאוד מיוחדת. לא, ירושלים, אני חושב שיש לה את האיכות שלה, גם אם היא נמצאת במצב הפוליטי שלה, במצב המאוד לא נעים של העיר. יש לה את האיכות שלה, ככה אני חווה את זה.
אני רציתי לחזור באמת גם לסיפור שקרמי בעצם קצת גנב לי את הסיפור של אחרי 67, על מצב שהוא בעצם מין... כשאנחנו מהמציאות של היום מסתכלים אחורה, כשאני מסתכל אחורה ורואה את עצמי ליל שבת, אני בא ממשפחה לא דתית, אנחנו לא הלכנו לבית כנסת, אז מה שהיה זה היו טיולים, אחרי ופשוט יצאו לטייל בערב, משפחות טיילו, פגשו אחת השנייה, דיברו, וכשבחור כמוני שהתגייס אחרי מלחמת יום ששת הימים, הולך לטייל לעיר העתיקה, עושה טיול על החומות, יושב ואוכל יונים ממולאות. זכורים לי במיוחד, לא יכולנו לקנות דבר כזה בירושלים שלנו, כן?
המערבית.
המערבית. ובמין ביטחון כזה של בלי חשש, במין תמימות, בעצם תמימות. יושב אצל הערבים, מזמין יונה ממולאה ואוכל ומטייל על חומות העיר העתיקה, צופה וחוזר ברגל לקריית משה, לכל אורך כביש יפו, חוזר הביתה ברגל.
רחוב יפו.
אנחנו קצת מדברים על ירושלים, קצת בצער. אני רוצה לספר לכם חוויה, לפני 3 שנים, באחד הביקורים בארץ, כרגיל אני משתדל להגיע לעיר העתיקה אם אני יכול. ואז אחותי נלוותה אליי, והלכנו לשער יפו. החלטנו שאנחנו רק נשאר, הבטחנו בעצם בבית שאנחנו נשארים רק בשער יפו. אבל איכשהו לאט לאט ירדנו למטה. אני רוצה להגיד לך שהמצב הזה של האינתיפאדה השנייה כבר הייתה. המצב הזה הוא כל כך נורא, לא רק לנו. עברנו שם, ואנשים מבוקרים, אדוני תקנה, בבקשה. אני חושב שפעם הייתה שם המולה, היו אנשים מבוקרים. תעשה לי טובה, אדוני תקנה. אני אומר לו, למה? הוא אומר, שעתיים, לא מכרתי שום דבר. קניתי, היה שם פירות נהדרים. לא צריך אותם, קניתי. זה פגע בהם, פגע בנו. אבל גם היום, לדעתי, אתה יכול... עם קצת רצון טוב, להתקרב. להתקרב לעיר העתיקה, לעבור דרך רחוב דוד. בלי הרבה עסקים, בלי הרבה זה, ויש גם את הכיף של הירושלים.
טוב, עכשיו אני אתן לזכות הבקשת שיר לאיגל. בבקשה, איגל.
השיר שבחרתי מחזיר אותנו בחזרה אל שלולית הזיכרונות והסנטימנטים. זה שירו של אברהם פררה, אברהם פררה, שמזכיר אותו בכל ישראל, איש גבוה, מנהל, מרשים, והכל בריטון עמוק ותקיפתי. לצערנו, כמו שאמרת, קרמי נפטר בגיל צעיר יחסית. אבל אני זוכר את הכתובה מן התופעה.
כן, ויש לעם ישראל מזל, בגלל שיואל רקה הקליט אותו לפני מותו בקלטת הזאת שאתה ממנה תשמע עכשיו את השיר, למען ציון לא ירשה.
למען ציון לא ירשה, עד ליד משה, כי הוא רואה נאמן. תשוב תיגע אל על יד משה, כי הוא רואה נאמן. הצל נפשי, רחם נח הרחמן. מבור שבי הצל נפשי, רחם נח הרחמן.
השיר אחרי המלחמה שחיבר יואל רקם, ויואל רקם נמצא איתנו על הקו מירושלים. ערב טוב יואל.
ערב טוב אלי, מאוד מאוד ריגשת אותי עכשיו מאוד לא צפוי. אני חשבתי דווקא שאתה תבחר בגרסה של נחמה הנדל, ששרה את אחרי המלחמה, אבל חווה אלברשטיין מצוינת גם היא, ואני מאוד מאוד התרגשתי לשמוע שיר שכבר הרבה זמן לא שמעתי, אם כי אני כתבתי אותו.
אבל הוא מזמזם לך בראש מעת לעת.
הוא זמזם לי, האמת היא שגם המילים וגם המנגינה זמזמו בתקופת מלחמת ששת הימים, בקרבות על ירושלים, שם הייתי חייל בחטיבה הירושלמית. ואמרתי לעצמי שעם תום המלחמה מיד אני הולך וכותב שיר בעצם על החיילים שנפלו, לא על אלה שחיים, לא על הניצחון ההירואי העצום שאז נחשב לאחד מהדברים הכי יפים שקרו לעם ישראל. אולי באופן אובייקטיבי זה היה ככה, אבל אני הייתי משקעים עוד, ראיתי הרבה מאוד הרוגים שם ביניהם חברים, וכתבתי את השיר הזה ש... מהו המחיר האמיתי של המלחמה חוץ מהניצחון, גם האויבי הזה של, של חבר שנהרג, או, או חבר של בחורה ששרה לו, במקרה הזה חווה אלברשטיין, אבל גם שרה את זה כאמור נחמה הנדל.
איפה השתתפת בקרבות בירושלים?
תשמע, אני הייתי במפקדת החטיבה, אבל היינו...
בשנלר?
בשנלר, והיום מותר להגיד את זה כבר, זה לא סוד צבאי, אבל... הגעתי עם הכוחות, עם הצמחנים, הגענו ממש עד הכותל בזמן המלחמה, ומיד אחרינו הגיע לשם משה דיין, הוא זינר כיסא המפקד הפיקוד, פיקוד מרכז, ויצחק רבין שהיה המתכז בשבת ששת הימים.
כלומר, ראית את הצילום ההיסטורי?
הייתי עד ממש לצילום הזה ולתקיעת השופר של הרב גורן, שתקע בשופר בפעם הראשונה אחרי כל כך הרבה זמן, אולי כי התקיעות בשופר היו מאוד מקובלות בכותל המערבי לפני מלחמת השחרור, עוד לפני שבכלל פרצה המלחמה הקודמת ב-48.
כן, אז היו מסתירים את השופר ומגיעים איתו בהסתר לעיקרון.
בדיוק, והיו חבר'ה שאנשי מחתרות אצל, שאני אפילו הכרתי חלק מהם אחר כך בתוכניות רדיו שערכתי, שהיו ממש מתגנבים לעיר עתיקה כדי לתקוע בשופר לפני הכותל, כי זה היה אחד הדברים המיוחדים שהפיינו את התקופה. והנה היום, אני מדבר על ששת הימים, על המלחמה, על הניצחון הגדול בירושלים, הרב גורן, שהוא הרב הראשי, מייצג בעצם את כל העניין הרוחני הרבני של, של העם היהודי, בא עם שופר ותוקע לפני הצמחנים, חלק מחטיבת הצמחנים שכבשו את הכותל, והייתי עד לרגע מרגש הזה.
אתה ירושלמי ותיק.
אני נולדתי בירושלים.
אני יודע, כמוני כמוך.
כן.
אבל במקום העבודה שלך היה בדיוק מול חומות העיר העתיקה.
נכון.
ברחוב הלני
המלכה. מליסנדרה לשעבר.
נכון, אמת. וזה בניינים מאוד היסטורית, כל הסביבה הזאת מאוד היסטורית, בחבשים והאיטלקים.
אנחנו מדברים על המשדרים של כל ישראל.
על המשדרים ההיסטוריים, כן.
כל ירושלים הבריטי המנדטורי.
כן, שהתחילה גם ברמאללה.
המשדר היה ברמאללה, ומשם הביאו את השידור הראשון. אבל איפה היה האולפן הראשון, אתה לא זוכר?
האולפן הראשון היה...
במלון פלס.
כן, מיד אחרי... ב-1936.
בדיוק, במרץ 36.
כן, אנחנו מעוררים כאן זיכרונות ירושלמי, ואי אפשר בלי זה, כשאנחנו אוהבים כל כך את ירושלים גם, ויושבים בקופנהגן, אז איך אומרים, ליבי בצפון ואני ב... לא, אני בצפון,
במזרח.
אני בצפון וליבי בקצה דרום, משהו כזה.
ליבי במזרח ואני בפעתי מערב.
אני בצפון, סליחה, אני בסקנדינביה.
אוקיי, okay, אז בפעתי הצפון.
יואל...
רבי יהודה הלוי.
אתה היית בכל ישראל הרבה שנים.
נכון.
וכל ישראל זה חלק ממך, אני מבין.
נכון. אני התעסקתי הרבה מאוד שנים במה שנקרא הזמר העברי והפולקלור היהודי, והיו שני הדברים שהתמחיתי בהם, ואחר כך הייתי כבר מנהל של כל המוזיקה הקלה, ומה שנקרא רשת ג' שהיא הרשת הפופולרית של המוזיקה הישראלית.
אתה גם יזמת בשנת 95 או 96 את התערוכה המפורסמת של 60 שנה ל...
50 שנה לתולדות הרדיו העברי בארץ ישראל. זה היה במוזיאון ישראל.
אז אם ככה זה היה בשנת 1985.
86. ואני באתי מהרעיון כשגיליתי את הסיפור הזה שהנציב העליון הבריטי שלח הזמנות לטקס פתיחת המשדרים המשדר הראשי ברמלה, הוא הזמין את נציגי העדות הישראליות שהיו אז בארץ ישראל, זה ערבים, ונציג ערבי, נציג יהודי, והיה המושל הצבאי הבריטי, ונשלחו הזמנות על ידי המושל הבריטי בשלוש שפות, עם עברית מאוד מאוד ארכאית כזאת מיושנת, אבל את ההזמנה המקורית אני גיליתי במקרה לגמרי, ואז עלה בי הרעיון לעשות את סיפור תולדות הרדיו העברי בארץ ישראל, ובאתי עם הצעה לגדעון לברי, זיכרונו לברכה, שמאוד התלהב מהרעיון, ואפשר לי במשך שלוש שנים לעשות תחקיר על תולדות הרדיו, וגם להיות עורך הראשי של 60 שעות שידור, שבהן סיפרנו את כל סיפור של הרדיו העברי בארץ ישראל.
אז כמובן שאני לא אעשה לך מבחן מי הייתה האישה הראשונה שדיברה בעברית ברדיו.
לא, אל תעשה לי מבחנים, כי היו כמה.
הייתה חנה רובינה.
אתה מדבר על שחקנים, לא על קריירה.
היא הקריאה את הקטע המפורסם שם, והייתה גם...
בוא אני אגיד לך מה היה השיר העברי הראשון ששודר ברדיו המנדטורי ב-1936 עם פתיחת השידורים. זה היה סענו למדבר על דבשות גמלים, שיר מאוד מוכר, אתה ודאי מכיר את זה בתור חובב פולקלור.
בביצוע נעמי צורי?
לא, בביצוע ברכה צפירה. וליד הפסנתר היה מקס למפל, שהוא היה אחר כך מלווה עשרות של אומנים במשך שנים ברדיו, בשעה העברית של הרדיו המנדטורי, שלימים השעה הזאת הפכה להיות כל ישראל ב-1949.
יואל, נחזור רגע לירושלים, כי אנחנו גולשים לרשות השידור, ויגאל רום ישמע את השידור הזה גם כן בעת ה...
יפה, תמסור לו דש.
אתה תעשה את זה. יואל, איך הייתה הרגשה שלך שאתה נכנסת לעיר העתיקה עם הצרכנים?
תשמע, אי אפשר לתאר בכלל את זה. עמוס אטינגר שחיבר אז את השיר על הכותל בעצם קלה למטרה. יש אנשים עם לב של אבן ויש אבנים עם לב אדם. הייתה לך הרגשה שאתה בא לאיזשהו גוף שהוא חי, למרות שזה אך ורק אבנים, אבל אבנים בני אלפי שנים גדולות, שאתה יודע שמסמלות את כל הקורות, את העם היהודי ואת כל המלחמות, את כל הדמעות ואת כל התפילות. הכל היה מרוכז וחתכת חומה אחת שנקראת הכותל המערבי, ואחרי 2,000 שנה פתאום מגיע לשם צבא ישראלי, צנחנים, נחמדים, חתיכים, וזה היה מאוד מרומם. אי אפשר, פשוט הרגשה שאני לא זוכר כמותה, רק שאחרי זה היו לנו הרבה דברים כדי עצורים, ביניהם אחרי המלחמה זה השיר נשמעת בפתיחת
הארץ. Seinen Ziel zu verleugnen, reichen Miser, reichen Mann in der rechten Mure, in den Bäumen gelost allein, Äpfel verschwurz. So geht's mein Mannen her,
soll's mir noch nicht stehen,
wer ihr Mannen
אני מאוד מודה לך שהתקשרת אליי. מודה
לך גם כן, אבל אני אשמיע.
אתה יודע שיש גם קבוצה של נחמה הנדל. אני לא יודע אם מצויה בידך. אז תקליט שנקרא ירושלים של ברזל.
כן, זה יש לי גם כן.
אז שם נמצא הגרסה של נחמה הנדל. והיא מלווה אותה בגיטרה ומאוד מאוד מיוחדת גם כן. כן, שאו את זה באמת.
אני גם אשמיע את זה ערב אגב.
זוג דימה מניתקים,
על רקע הצלילים של אחרי המלחמה אני מסיים את השיחה איתך. תודה יואל רקר,
וחג שמח.
בוודאי נשתמע עוד בעתיד.
וחג שמח לכולם.
תודה רבה לך.
נתראות בארץ, ביי. תודה רבה
לך. נדע ווס, נדע ווס, ונחמיר אחוי. Wenn die Mami in sich grün, nimm um Gottes Willen, nimm kurz mit der Schalikri, sollst du nicht verkehren, die Galoschen nimm dir mit, es geht der scharfe Winter, in die Kitschbe, die dir ruhen, weh ist mir in der Windmühle. Ja, tiritiram, berrallatiram, berrallatiram, ay 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 ya, tiritiram, berrallatiram, ay ay ay. Ach, in diesem Winter weiden, dies und die Scheute. Ob die willst nicht sein kein Gas zwischen alle Teute. Ob die Friedens ist mir schwer, zu viel Sachen. Ob die Mami und Gitten, dem Fegerle, dem Schwachen.
Nel Shalanu.
Lebi
Zavi, קרני גילון,
יגל רום,
ומי רוצה לפתור
שקר?
אנחנו ניתן את זכות הדיבור לאורך לשעבר של רדיו קול ישראל, מאחר ובשיחה פנימית חשבנו שאנחנו צריכים להעביר את עצמנו
לרומניה.
לא,
אלף ונבואים זה נזיר צבלויים
לחגוג את
יום פרלטירם, פרלטירם, איי 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 צבלטירם, פרלטירם, איי 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 איי
המשדר, שזה די רחוק מן המציאות של ירושלים דהיום, רחוקה מאוד מהמציאות של ירושלים
Das Leben macht mir gut genau, in der Lanternen und gespannt, steh ich hoch, gegen den Nacht. Die Gast sieht mein Heim, mein Freund, gesehen sie Nächten, gesehen sie Heim, noch sie ist zu mir nicht schlecht. Ich hab nicht kein Weib, hab nicht kein Kind, Geh ich herum in Gas, in singst im Wind. Yes, Allah, schenke, yes, Allah. Noch ihr lasst mich nicht fallen in mein Gräster neu. Yes, Allah.
זה שזה לא עיר אחת זה ברור, בגלל שמרחוב הנביאים וצפונה זה אזור דתי שחור היום ומרחוב הנביאים דרומה זה אזור חילוני עדיין אז כך שזה ודאי לא עיר אחת מבחינה זאת יש גם את העיר העתיקה והחדשה, שוב פעם שני ערים שונות יש את העוני של הקטמונים ואת העושר של רחביה אבל יש עוד כמה פערים כן, אבל בשכונת התקווה אין לך את ה...
בצורה כזאת, חלק את זה בצורה כזאת.
Denn in Drüßen geht der Regen, der Wind, Sarachmune, Safille, Oibahin. Kickt sich auf mir keiner nicht im. Der Segel schluckt die zwölfte Schuhe. Wie sich legen schlufen mit ne Stuhl.
Still
der
Herrin
Minarin.
קח את המתח שמתקיים בין
חלקים, ציין גסטר, מתח שמתקיים בין התנועה
הרפורמית הקונסרבטיבית
והחליטית בירושלים. Ich nicht fallen in mein Gräster in
euch.
Yes, aber Scheinige, yes, aber In euch verdien ich mir Ertrinken, Stücke, Bräus Ihr singen jeden Heut, stellt ihr Hut neben jeden Heut Meine Waffe mir durch die Fenster Apfel geroschen, bald ruhig.
Lauf auf Kahn, der
Yes, Allah. Scheinige, yes, Allah. Doch ihr lasst mich nicht fallen in mein Gräster
neu.
Abends.
radioudsendelse, og disse udsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk, og der er et link, der hedder internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk, og vi vil sætte stor pris på kommentarer til udsendelserne samt forslag til emner, der kan bruges i fremtidige udsendelser. Studieverden i aften var Leia Formanski, og teknikere var Josef Heil. Tak for i aften og på genhør.